כן, אז אנחנו נתנו פעם שעברה הקדמה. לשער האמת. קצת דיברנו על נקודות האופי המרכזיות של האמת. קצת ראינו את מהלך ההשתלשלות של האמת. ראשית, כן, ראשית האמת היא כמובן במקורה, כן, באין סוף ברוך הוא, שם היא מופיעה בצורה המקורית ביותר, משם היא משתלשלת ונאצלת אל הנשמות, שהנשמות עצמם הן ספוגות באור האמת, משם היא נאצלת אל תוך התורה והמצוות, או לא משם, אלא היא נמצאת בתורה ובמצוות, כלומר, כן, אלו המקורות החזקים של האמת. כן, כאשר נכוון את מבטנו לשם, אנחנו נוכל להתבשם, כן, ממנה. כן, ואין סוף ברוך הוא, שזה בחינה יותר נעלמת, אין לנו אפשרות להכיר את הבחינה הזו בשכל ובחוש, אבל, כן, נשמתנו יודעת מאוד, כן, כאשר נתחבר לכל הבחינות האלו, כן, עד כמה שאפשר, אין סוף ברוך הוא, כן, כאשר נתחבר לנשמתנו, כאשר נתחבר לתורה ומצוות, כן, אז האמת תהיה נר לרגלינו. אנחנו נוכל יותר להשתמש במצרך היקר הזה, שנקרא אמת. כן? כמובן שמזה אפשר להבין שככל שאנחנו מתרחקים מארבעת המוקדים האלו, ככל שאנחנו מתרחקים מהשם, ככל שאנחנו מתרחקים מנשמתנו, היינו, ככל שאדם יותר נקשר בתאוותיו ויצריו, כך יותר רחוק מן האמת, כך יותר נופל בשקר, כמו שננסה להבין יותר מאוחר, מה זה שקר. אבל ככל שאדם יותר מקפיד אם כן, להתקשר ולהיות קרוב לדברים האלו, קרוב השם לכל קוראיו, קרוב יותר לכל הדברים, לכל מוקדי האמת האלו, אין סוף ברוך הוא, נשמה. ותורה ומצוות, כן, ככה האמת יותר מאירה. הורני השם דרכך, אהלך באמיתך. כלומר, מבקש דוד המלך שהאמת תהיה נר לרגליו, כן, שהשביל של החיים שלו הוא בעצם יהיה סלול, שביל סוג א' א', כן, של אמת, כביש א' א', סלול א' א' של אמת. הורני השם דרכך, הלך באמיתך. מתוך שתורה לי את דרכך, ממילא אני הולך באמיתך. כן? אבל אם אני לא יודע מה דרכי השם יתברך, אין לי אפשרות לקבוש את נתיבות חיי, כן? באמת, אין לי. האמת היא לא נר לרגליי. אז אמרנו, אם כן, ארבעת מקורות האמת, אין סוף ברוך הוא, נשמה, תורה ומצוות, כן? וכן הלאה. דיברנו קצת על קווי האופי של האמת, דיברנו על קווי אופי, נתנו ארבע או חמש סימנים להכרתה של האמת. כן? אמרנו שהאמת, סימני היקר המובהקים שלה, אם אדם רוצה לדעת אם הוא אמיתי או לא, כן? ישים לב, האם הוא טיפוס מחבר או מפריד. ככל שאדם יותר מחבר, אני תהיה שלו לחבר דברים, מיוחד לחבר את השונים, לחבר את הדברים שהסתכלות ראשונית נראים כדברים נפרדים. ככל שאדם נוטה לחבר, אהרון הכהן, שהיה מחבר בין אדם לחברו, הוא בין איש לאשתו, ונושא את כל בני ישראל לליבו, ונשא את בני ישראל לליבו. הלב, כן? הלב, זה באמת המקום ששם הכל מתחבר, בנקודת הלב. הלב, זה מציין את הנקודה העמוקה ביותר, הפנימית ביותר, ששם הכל ההפכים מתאחדים, שם הכל מתאחד, שם אפילו הטוב והרע מתאחדים, כן? זה הנהפוכו, נהפוכו, ממש הנהפוכו, שלא מבדילים כבר בין ארור, אמן לברוך מרדכי, ומתברר שבעצם גם אמן הוא מכשיר ואמצעי לגילוי רצון השם יתברך. זה הסוד הגדול שנחשף כאשר שותים יין כדתה של תורה ופורים. מתגלה הסוד הגדול הזה, ואז תוך כדי מהלך הריקודים אתה יכול גם לחבק, כן? או לרקוד עם האדם ש... הכי פחות אהבת אותו במהלך השנה. וענה פחו. אז זה סימן העיקר המרכזי של האמת, כן? היינו, שאכן אני מתבונן על המציאות בהסתכלות של חיבור ולא של ניקור, של חיבור ולא של פירוד וניתוק. כן? זה כנראה אומר ששולט בי איזה קו של אמת, כן? שמפציע, כן? מתוך הנשמה ונקלט יפה בהכרה שלי, כן? והוא זה שגורם לי להתייחס בצורה, כן? של שלום לדברים. כן? יש עוד כמה וכמה סימני היכר, דיברנו עליהם פעם שעברה, אבל זה המרכזי שבהם, כן? יש עוד כמה סימני היכר שהם סך הכל נובעים מהסימן המרכזי הזה. למשל, סימן ההיכר של האמת, זה היכולת שלך לשפוט בצדק. כלומר, שבא מישהו לפניך לדין, או שבאים, שני אנשים באים לדין, כן? אתה מוציא משפט אמת, כן? משפט שמאפשר לרצון השם להופיע במציאות. אבל אם אתה, באים אליך שני בעלי דין, ואתה מזכה את החייב ומחייב את הזכאי, כן? עצם המשפט, הדין שעשית, לא מאפשר הופעת האמת בעולם, כי מישהו יצא פה מקופח, מישהו יצא פה בהונאה, מה שנקרא. אז אמת זה גם הצורה שבה אתה גוזר משפט. איך אתה דן בדברים. אם אתה לא אדם אמיתי, המשפט שלך יהיה משפט שקר. כלומר, אתה תפר איזונים בתוך המציאות. המציאות שלנו יש בה הרבה, כן, הרבה קשיים, הרבה ניגודים. כן? אם אתה לא שופט אמת, אתה לא, אמרנו את זה מקודם, כשאתה לא שופט אמת, אתה לא מגדיל את השלום בין הניגודים. ועל דוד המלך נאמר שהיה עושה משפט וצדקה. שהמשפט שלו עצמו זה היה צדקה. היה עושה שלום בין אדם לחברו, אדם יוצא מבית דינו של דוד, כך כתוב מסכת סנהדרין, שמח ומבסוט. כן? כי הוא ירגיש שדוד פועל על פי מידת האמת. לכן למרות שהוא יצא מחויב, הוא ידע שבעצם חיובו מעט דוד, הרי בזה מתגדל הופעת השם בעולם. זה דבר מופלא. אנחנו רואים שלפעמים דן אותנו מישהו שהוא שקרן, ושאנחנו יוצאים חייבים בדינו, אנחנו לא משלמים עם הדין, כי אנחנו מרגישים שיצאנו חייבים שלא בדין. כן? למה? כי הדיין הוא שקרן. אבל אם אנחנו יודעים שהדיין הוא איש אמת ורודף צדק, כן? אין לנו בעיה לצאת מחויבים. ואפילו אם ידון אותנו בסקילה, אנחנו נגיד לו תודה. כי בזה מתגדל את האמת. אבל זה תלוי מאוד מי דן אותנו, כן? זה עוד סימן היכר. היינו, כן, האמת מתגלה באותה יכולת מופלאה של לדון דין אמת לאמיתתה של תורה. כן? כן? קו היכר שלישי של האמת, כן? שוב, הכל נובע מאותו הגדרה הראשונית שאמרנו, הכלליות, אבל קו היכר נוסף של האמת זה שהאדם התנהגויותיו, מחשבותיו, הרגשותיו, מתבטאות בצורה של חסד. מאוד קרוב לדבר הקודם שאמרנו. כן? זאת אומרת, כל מה שאתה עושה זה חסד, זה לטובת הזולת. כל מה שאתה עושה זה לבנות, ליצור, לשכלל, כן? להביא את הכל בעצם אל הטוב הגמור. כן? זה ביטוי מאוד מופלא של אמת. זה היה אברהם אבינו. כן? זה היה אברהם אבינו. כן? וקו נוסף של האמת, שהאמת תמיד תמיד היא מרימה את המציאות, כן? כן? האמת היא מרימה את המציאות לאן? היא מרימה את המציאות לנקודה, כן? הייתי אומר, האדריכלית שלה. כלומר, כפי שעלה במחשבה לפניו התברך בתחילה. מה הייתה מחשבתו? כן? להיטיב מטובו. האמת מתגלה, כן? באופן כזה שהכל צועד, כן? האמת מזרימה את הכל, מצעידה את הכל, כן? בעצם אל המקום הכי הכי עליון, כן? כדי להשלים את מחשבת השם בתוך הבריאה. זה נקרא מידת הדין. האמת מתגלה בדין במובן הזה שהיא דנה את המציאות לפי מה? לפי הגובה העליון של המחשבה האלוקית בבריאת העולם. זה נקרא דין. ההופעה של החסד התגלתה אצל אברהם אבינו. ההופעה של הדין הזה התגלה אצל יצחק. כן? והחיבור שבין הדין והחסד. כלומר, שמצד אחד פעולותיי תתגלנה באופן שאני רוצה לקחת את הכל לאן? לשורשו. אבל זה יעשה בחסד לפי יכולת הבריאות. החיבור שבין הדין וחסד זה יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא מחבר בין אותו הדין, בין אותה מגמה של תיקון העולמות כולם, אבל כל זה מתגלה בחסד. כן? אז יש פה דין וחסד ביחד. כן? זה בעצם פועלם של שלושת האבות. מידת האמת שלהם מתגלה בשלושה קווים חלוקים. ההופעה המופלאה של החסד אצל אברהם, שאצלו בלט החסד, כן? ההופעה של הדין, שזה ההדגשה איך הדברים צריכים להיות, היינו, כן? היינו, השרשה של הרצוי, של הרצוי, יעקב אבינו מחבר בין השניים. זו ההנהגה הרצויה בדרך כלל, החיבור שבין השניים. לעתים אנחנו צריכים שמידת הדין תופיע יותר, כן? לפעמים אנחנו צריכים שמידת החסד יתגלה גם כאשר המקבל אינו ראוי מצד עצמו, זה ההופעה של אברהם, ועל פי רוב אנחנו צריכים לשלב בין השניים, כן? זה ההופעה של יעקב. בכל אופן, אלה שלושת האבות שלנו שמדגימים לנו יפה בעצם בפעולות חייהם, תפקידי חייהם, כן? את הופעת האמת לגווניה. אלו דברים שפחות יותר, פחות יותר, אמרנו פעם שעברה, כן? מעין הקדמה כזו, מעין שער כזה, אל שער האמת. כשאנחנו נתחיל לקרוא את הדברים בתוכו, נתחיל לראות את המשפטים עצמם, כן? מה כתוב פה? כן? כמובן שכל מה שאמרנו כרגע ישמש לנו כמפתח או מפתחות, כדי להבין שכתובים כאן, את הדברים שכתובים כאן, כי הדברים שכתובים כאן לפחות בראשית השער, כן? הם לא דברים פשוטים וקלים. אבל אחרי שאמרנו את מה שאמרנו, הם יובנו יותר. יובנו יותר. יש לנו מפה כרגע. האמת. כן. הנשמה נבראת ממקום רוח הקודש, שנאמר ויפח באפיו נשמת חיים. ונחצבה ממקום טהרה. ונבראת מזוהר העליון, מכיסא הכבוד. שימו לב, תרפו מיד, שהוא מדבר איתנו על האמת, הוא מדבר איתנו על הגיחל הלוהד שנקרא, הגיחל הלוהד שנקרא נשמה. אתם רואים? שהוא מפגיש אותנו עם האמת, בעצם הוא מפגיש אותנו עם היסוד, עם המוקד של האמת בתוכנו. כן? ודאי, כמו שאמרנו, שהאמת בהי הידיעה מהי, זה אין סוף ברוך הוא, אמרנו. אבל מה לנו ולזה? ואיננו. ציפור הכסף, מה שנקרא. זה שם גבוה, גבוה, גבוה. מה לנו ולזה? איפה אנחנו מתחילים להכיר את האין סוף ברוך הוא? דרך אותה הצלה מופלאה שנקראת נשמה. מה שקרוי בלשון חז"ל, חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, הנשמה היא התחלקות, כן? היא התחלקות. בעצם, קורא לזה התחלקות, מה שאנחנו רגילים לקרוא ניצוץ, כן? בסדר? או נטף, כלשונו של הרב קוק, נטף מן הרצון האלוקי, נטף. כאילו, שמיים נטפו טל, שמיים נטפו, כן? כלומר, האלוקות היא נוטפת כלפי מטה, והנטף מתגלה בצורה של נשמה. כמו איזה, כן, דבר נפלא, כמו שרואים איזשהו נטף של הגשם שירד, הנטף נתלה על העלה, והוא ככה מואר באור השמש. איזה דבר, משהו מאוד כזה, כמו איזה מאוד קריסטלי כזה יפה, נכון? הנשמה זה נטף. נטף. לכן, כשאנחנו מדברים על אמת, אנחנו רוצים לפגוש את האמת בהופעה עד כמה שאפשר, יותר אישית, סובייקטיבית, אנחנו חייבים לדבר על הנשמה. זה נקודת המפגש. כן? הנשמה הזו, כמו שאמרנו, היא פועמת בקרבנו, ממש כפי שהלב פועם בתוך, כן? אגב, אדם סתם כך לא יודע שמה שפועם בתוכו זה הלב, אלא אם כן הוא ישים את היד פה, אז הוא מתוודע לכוח החיים שבתוכו, יש בלב. אבל עד שהוא לא שם את היד פה, הוא לא יודע בכלל מה. מזרים בתוכו את הדם, את אותם מאות מאות של ליטרים במשך יום, הוא לא יודע. אבל כאשר הוא שם פה דופק, אז הוא מתוודע לדופק החיים שלו. אותו דבר גם הנשמה. הנשמה היא פועמת בקרבנו. היא נמצאת מתחת, כמו הלב שנמצא מתחת לסככה של עצמות, נכון? שמגינה עליו, כן? אבל יש לנו אפשרות לקבל חיוויים מן הלב, כן? אותם פעימות מופלאות, אנחנו מרגישים ברצוב השוב הזה, כן? ואז אנחנו מתוודעים לכוח החיים שבתוכנו. אנחנו לומדים, כן? קודם כל להכיר בו, לשמור עליו מכל משמר, שלא ייפגע וכן הלאה, לא לאכול מאכלים שמזיקים ללב וכן הלאה. אנחנו מתוודעים לכוח החיים שבנו. הכוח הנפלא הזה, שהוא בעצם משאבת דם שדוחפת מבוקר ועד ערב, כן? כן? לא רק מבוקר ועד ערב, 20 שעות ביממה, 24 שעות ביממה, בלי הפסק, לכל האיברים כולם, פלא פלאים. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על האמת, אם כן, ראשית המפגש שלנו עם האמת, זה דרך הידיעה שאנחנו בעלי נשמה. אם אנחנו לא בעלי נשמה, אם נדמה לאדם שהוא מכונה, כן? אין לו סיכוי לפגש עם האמת. אין אפשרות. כן? כי האמת מצויה, באמת באמת, האמת מצויה אך ורק בנשמה. כן? אלמלא הנשמה חס ושלום, כל המציאות הפיזית, כן? אנחנו נראה את זה בהמשך ביתר ביאור, כל המציאות הפיזית, אם נאמר שלא פועם בה נשמה, כל המציאות הפיזית היא שקר מוחלט. איפה פגשנו את זה בדברי חז"ל? כן? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. זאת אומרת, חוקות שמיים וארץ זה העולם הנברא. אבל אם התורה לא ניתנת בעולם, אז חוקות שמיים וארץ זה שקר מוחלט. אין שום קיום, אין שום מציאות, כן? לעולם הזה. אין שום מציאות אם אין לו נשמה. אם אין לו נשמה, כן? אם אין בקרבו את רצון השם, כן? מה כל זה שווה? למה כל זה קיים? מה כל זה קיים? מה שווה שאני אוכל ושותה, כן? אם באמת ביסוד חיי אין נשמה שהיא חפצה לעשות רצון השם יתברך, וממילא עכשיו אני אוכל ושותה, לכבודו יתברך. אני ישן לכבודו. אם אי אפשר לקשר את כל הפעולות האלו לכבודו יתברך, אז מה כל זה שווה? והנשמה היא זו שמצביעה על הכבוד. הנשמה היא ספוגה בכבוד השם יתברך. היא יודעת אך ורק דבר אחד. את מה? את רצונו. זה כל מה שמעניין את הנשמה. אין לה שום דבר בעולמה, חוץ מאשר לעשות רצונך חפצתי. ודוד המלך שבספר תהילים אומר, לעשות רצונך חפצתי, זה כאילו הוא אמר, כאילו הוא אומר שמה? שהוא חי על פי מה? על פי נשמתו. דבר מופלא. כן? חשתי ולא התמעמתי לשמור מצוותיך. כן? דומה לזה. הרבה הרבה פסוקים אצל דוד בתהילים, מאות, אולי אלפי פסוקים, לא אלפי, כי סך הכל כמה אלפים. אבל מאות מאות של פסוקים, שבעצם מלמדים אותנו, שדוד המלך חי לאורה של הנשמה. כמו שאמרנו, אהלך בעמיתך. כן. איך זה מתבטא? שאדם ישן באמת. מה זה לישון באמת? לישון באמת זה קודם כל לישון. זה לישון באמת. כן? שאדם הוא חי על פי האמת, קודם כל ישן. כי הרי מתוקה מנוחת העובד. אז אם באמת העובד זה השם יתברך, יש לו גם שנה מתוקה. ודבר שני, כן, כדי לישון באמת, כן, צריכים לדעת למה אני ישן. קובע שהם יחליפו כוח. אני ישן כדי להחליף כוח לעבודתו יתברך. ועוד כמה וכמה דברים שמאפיינים שינה של עובד השם באמת. אגב, זה גם מה שירמי אמר, ברוך השם. כן, החלומות שלך, החלומות של האדם האמיתי הם חלומות שונים. מאשר של האדם השקרן, שבחלומו באים כל הדמיונות השקריים של היום, ומציפים את חלומו. ויוצרים שם כל מיני דרמות מוזרות, כן, ומשוגעות. ואדם שהוא עובד השם, ודאי וודאי שחלומותיו, הם בעצם בנויים, רקוחים, ארוגים, באלף, מאותה אמת שמאפיינת את האדם הזה בשעות הערות. ויש עוד הרבה קווי אופי לשנת אמת. כל פעולה ופעולה, כן, של האדם האמיתי ספוגה באמת. ואתה שואל שאלה מצוינת. איך זה בא לידי ביטוי באכילתו? איך זה בא לידי ביטוי בשנתו? אז אתה כבר מבין. כן? על כל דרכיו נגע אור. על כל דרכיו והתנהגותו, כן? נגע אור האמת. ובכל פעולה, האמת באה לידי ביטוי, כן? בצורה שלה. כן. עוד לא דיברנו על השקר. אבל אני, כן, מוכן לשמוע. אבל רק, תכף אנחנו נדבר על השקר. נסגור איתו חשבון. מה? אמרנו שאחד מצורות ההופעה של האמת זה חסד, חסד לאברהם. כן, אמת יכולה להתחפש לשקר. עזוב, עזוב. חילה, בואו נרפא מהעניין הזה. קודם כל, בואו נשאר ברמה העקרונית. אנחנו כרגע... לא, אני... שלא תבין, אין לי בעיה. זה מאוד מאוד חשוב. אתה מעלה בעיה אקטואלית שחשוב לדון בה על פי דרכה של תורה. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אבל באופן כללי אני רק אצדיק ואומר לך ששקר יכול להתחפש לאמת ואמת יכולה להתחפש לשקר. בעצם עובדה שמשנים משום דברי השלום, זה מראה לנו, תודה רבה, תודה, תודה. בעצם עובדה שחז"ל אמרו שאפשר לשנות משום דברי השלום, זה מראה שאמת מתחפשת, כן, יכולה להתחפש לשקר, כן? מה שנקרא, אם עיקש, תתעקש, כן? בעצם עובדה שיש לנו את האפשרות, כן, להשתמש בשקר כדי להופיע את האמת. יש מצבים כאלה, כן? זה מראה שאמת יכולה בהחלט להתלבש בשקר, כן? וזה דבר אמיתי. דבר אמיתי. ושקר, חס ושלום, יכול להתלבש באמת. זה נכון. כן? זה נכון. וצריך לראות כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו צריך לראות באמת, האם אני פועל את הפעולה הזו מכוחה של האמת, כן? או מכוחו של שקר. זה בדיקה מאוד מאוד חשובה שאדם צריך לבדוק. אבל אנחנו בשלבי הבירור המאוד מאוד ראשונים. אז קודם כל אמרנו, כן, קודם כל אמרנו, הנשמה נבראת ממקור הקודש. תראו, יש פה כמה ביטויים שמביא, אנחנו לא נוכל להתעסק כל הביטויים האלו, כן? גם ההבנה שלי בהם היא מאוד מאוד דלה. אנחנו לעומת זה, מה שכן נוכל לעשות, זה לקחת את ארבעת המושגים האלו, שמושגים באמת כבירים, כן? למטיבי לכת, מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו, יוכל לפתוח את הספרים המתאימים, ולהתבונן במושגים האלו, כל מושג בפני עצמו פה אולם ומלואו, אבל יש להם מכנה משותף אחד. וצריך להבין, שכל האיכויות האלו שנרמזות כאן בארבעת השמות האלו, כן? נראה אותם שוב. רוח הקודש, כן? אל תשתקרו. כן, עכשיו אנחנו פה, זה יין, זה יין. אל תשתקרו, כן? רוח הקודש, כן? מקום טהרה, שם שני, טהרה. זוהר עליון וכיסא הכבוד. זה ביטויים מאוד בומבסטיים. אבל מה שמאפיין את ארבעת השמות האלו, כן? גם אם תחפשו במקורות, אתם תראו, כן? למעשה מדובר פה על ארבע הופעות, כן? רוח הקודש זה הגילוי היותר תחתון. הטהרה זה עומד מעליה, כן? וזוהר העליון וכיסא השם זה יותר עליון. זאת אומרת, למעשה הנשמה יש לה אפשרות גם לרוח הקודש. ומה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה השגות מופלאות של חוכמה אלוקית שבאים לאדם מבלי המתנה. כן? לא בדרך שאנחנו לומדים היום, כן? אדם לומד גמרא לאט לאט, עד אחת בצהריים הוא זוכה להבין את התוספות. הכל מתוך פלפולים, הכל מתוך, כן? מתוך חפירה. לא. רוח הקודש זה הבנה מיידית. זה הבנה מן המאוחר אל המוקדם. אנחנו בדרך כלל פועלים מן המוקדם אל המאוחר. אנחנו נפגשים עם הענפים. רבי יהודה אומר, רבי יוסי אומר. כן? ואז השכל שלנו מקיש, כן? על הסוגיה, כן? הוא נפגש עם הסוגיה ומתחיל תהליך של בירור. זה הפעולה הרגילה שאנחנו פועלים ביום יום. זה עבודת השדה, בחומר ובלבנים. זה עבודה קשה מאוד. מה זה רוח הקודש? אתה כבר לא פועל עם כלי העבודה האלו, אלא הנביאה היא נביאה נשמתית. ואתה מבין את דעת רבי יוסי בשנייה אחת, ודעת רבי יהודה בשנייה אחת, ואתה יודע בדיוק מה המחלוקת ביניהם, ואתה יודע את ההלכה הפסוקה, כן? הכל בא לך מבפנים. זה רוח הקודש. כן? זה השגה מלמעלה למטה, זה השגה מן השורש אל הענפים. כן? מה שאין כן, היום, במצב שלנו, ההשגות הן מהענפים אל השורש. אנחנו פוגשים את העולם הפירודי, אנחנו פוגשים את העולם הפירודי, ואנחנו מתחילים לעשות בו סדר, כמו אדם שהבית שלו מבולגן. אז הוא מתחיל לעבוד, 4 שעות, עד שהוא מסדר את כל הבית. את זה הוא שם פה, עכשיו הוא חושב איפה הוא ישים את זה, ואת זה הוא מוציא מהבית. זה סדר, כן, שאנחנו עושים בעולם התחתון באמצעות הכוחות הרגילים שלנו. רוח הקודש צריך להבין. רוח הקודש זה פעולה שכולה באה מכוח נשמתי שלא תלוי בסדרים התחתונים בכלל. זה מה שקוראוי, יורד לו הסימון. אתם יודעים, לפעמים אנחנו עובדים מאוד קשה ועדיין לא מבינים. ואז אנחנו בשתיקה, פתאום יורד הסימון. זה נקרא, זה לא רוח הקודש, זה נקרא גילוי אליהו. כן? זה נקרא גילוי אליהו. כן? אליהו הופיע בבית מדרשנו. כלומר, אתה עסוק בבירור שכלי, ועדיין לא הבנת את הסברה. אבל הבירור השכלי מועיל לך שעכשיו, אתה עכשיו, אחרי כל הבירור השכלי, אתה תהיה ככה. טק, פתאום אתה מבין את הכל. הכל מתקשר. כאילו שמת את היריעות של האוהל בבירור השכלי, עוד יריעה ועוד יריעה ועוד יריעה, ואחרי זה פתאום איזה כוח שמקשר את כולם, והיה האוהל אחד. הכל מתברר, ואז שמחה גדולה יש לך. ההשגה הזו. זה נקרא גילוי אליהו. זה גילוי שבא על גבי עמל שכלי. אבל פה לא מדובר על גילוי אליהו. מדובר על מדרגה של רוח הקודש. הנשמה נחצבה ממקום רוח הקודש, מהמקום ששם המפלי הניאגרה שוטפים תמיד, תמיד, משם היא נחצבה. וממילא היא ספוגה באותה נביאה, אתם מבינים? אותה נביאה, היא מתחוללת בנשמה כל הזמן. הנשמה יודעת את בוראה, אבל לא בידיעה שאנחנו משתמשים בה היום כמגשש בערובה, כן? שואלים, מקשים. אני לא אומר ש... זה לוחות שניים. זה לוחות שניים. זה לוחות שניים. לוחות שניים זה עבודת העמל הגדולה. לוחות ראשונים זה רוח הקודש. אם לא היו חוטאים ישראל בעגל, כל ההשגות שלנו יהיו במדרגה מאוד מאוד עליונה. וזה גם יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, ההשגות שלנו יהיו מאוד גבוהות. היום אנחנו לא כל כך מכירים את רוח הקודש. אנחנו יודעים לכל יותר את המדרגה שנקראת גילוי אליהו, וזה כל אחד יכול לזכור. את כל אחד מהיושבים פה, על פי הגדרה שאמרנו לגילוי אליהו, יכול לראות שהיה לו פעם גילוי אליהו, במדרגה אולי נמוכה, היותר התחתונה של גילוי אליהו, אבל כל אחד מאיתנו פעם עמל על איזה סוגיה בצורה שכלית, שבר את הראש, ובשלב מסוים, במקום שהוא לא יכול היה עוד, הוא שתק רגע, ונפל לו הסימון. זה גילוי אליהו. אבל לא זה אנחנו מדברים פה. זה קטן, זה דל, לעומת רוח הקודש. הנשמה היא חצובה, מאותו המקום, ששם הנביאה של החוכמה האלוקית היא בלתי פוסקת. הרחב פיך ועמלאיהו. הרחבת הרבה והרחבת הכלים, בעצם אנחנו עמלים על הרחבת הכלים כדי שהנשמה תוכל לדבר בתוכנו, ונוכל לפגוש את החוכמה הנשמתית, כן, בנביאה בלתי פוסקת. מה? אני לא רוצה לדבר על גילוי אליהו, כשמדברים על רוח הקודש, צריך להיזהר מהביטוי גילוי אליהו, כן? זה נמוך ביחס לזה. אבל אתה יודע מה? אני מבין מה שאתה אומר. כן, זה שוטף. בדיוק. זה שוטף. זה משהו שוטף. כן. אז, ממקום רוח הקודש, ממקום תהרה, מה זה ממקום תהרה? ממקום תהרה, כן? פירוש דבר שהנשמה נחצבה ממקום שאין בו, כן? שום הגבלה וצמצום. זה נקרא טהור. טהור, כן, אתם רואים, יש בקונוטציה, אתם שומעים, טהור, כמו אור. טהור, טהור. כן? הטהור זה אור. זה כמו יריעות של אור. אבל אור שאין בו שום חושך. חושך לא יחשיך ממך. זה אור לגמרי נקי, 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 נקי. אין שום צל. אין שום ארפילית בהשגה. אתם יודעים שההשגות שאנחנו משיגים היום, גם מה שאני אומר לכם כרגע, מה שאני אומר לכם כרגע, זה מלא צללים. שלא תחשבו שעכשיו, כן? אתם אולי חושבים לעצמכם, וואי, הוא אומר לנו כאלה דברים, איזה בהירות, מלא צללים. כל אחד מהמושגים שאמרתי לכם כרגע, בהכרה שלי, הוא מלא צללים. יחד עם זה, אני לא נמנע מלומר לכם את זה. ואתם צריכים להיות זהירים כמובן, כי אתם צריכים לדעת שאני עכשיו לא אומר אור. אולי כותנות אור, אבל לא אור. כן? מלא צללים. בהכרה שלי, הדברים שאני אומר עכשיו, לי עצמי הם לא ברורים. אולי שאתם שומעים את זה, אתם אומרים, אולי ביחס להשגה שלכם במושגים האלה, אתם אומרים, אבל צריך להבין שהמושגים שאני מדבר עליהם כרגע בהכרה שלי, יש בהם המון כתמים של חושך. אבל יחד עם זה אני לא נמנע מלומר את הדברים. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, נכון? אז מה, בגלל שאני לא יכול להגיד את הדברים בתארתם, אני לא אדבר עכשיו? זה גוזר עלינו שתיקה. אז אולי נשתוק ונגמר הסיפור. כל היום נהיה ככה כמו דגים. לא. אז אני מדבר על רוח הקודש. אני מדבר על זוהר העליון. אני מדבר על כיסא הכבוד. אבל אני מביא מזה משהו שהוא מדרגה מאוד מאוד, מדרגת אמת מאוד כללית. מאוד כללית. אבל יש פה הרבה מה לדייק. אם אתם תשמעו את אותו שיעור, מאיזה רב, אני יודע שם בישיבת האידרה, כן? אתם תשמעו דברים אחרים לגמרי. או שתקראו את המושגים האלו בספר תללי חיים של החלבן. כן? אז תשמעו שם דברים אחרים לגמרי. שהוא ידבר על כיסא הכבוד, שהוא ידבר על רוח הקודש. הרבה יותר בהירות, ואתם תחושו את זה, והבהירות הזו תיכנס לכם בתוך הורידים, בתוך הלב, ואתם תרגישו הרבה יותר טהרה. ודאי. אז בכל אופן, צריך להבין שהמושגים שאני מדבר עליהם כרגע, כן, הם עדיין לא זכו לאותה טהרה שמדובר עליהם. אבל הנשמה, היא באה מרוח הקודש, היא באה ממקום טהרה, היא באה מזוהר העליון. שוב, יש פה, כל המושגים האלה מצביעים על איזה עולם מאוד, או עולמות, או עולם מאוד נקי, מאוד טהור. כיסא הכבוד. כיסא הכבוד. כיסא הכבוד, זה גם ביטוי מופלא, שמרמז בעצם להנהגה השכלית של הקדוש ברוך הוא. שכל אלוקי זה לא השכל שלנו כמובן. כיסא הכבוד זה הנהגה שכלית. למה זה מרמז להנהגה? כי זה כיסא. כיסא, אתה יושב עליו כמו מלך. המלך הוא מנהיג של המדינה, נכון? הוא מנהיג של המדינה. הקדוש ברוך הוא מנהיג העולם. כשמדובר על כיסא הכבוד, מדובר על הבחינה של הנהגה שכלית של המציאות. כלומר, דבר מופלא, הנשמה היא חצובה מאותו הגובה, אותו הגובה, ושהוא אומר לנו שהנשמה היא חצובה מכיסא הכבוד, זאת אומרת שהנשמה במה היא ספוגה? ביכולת וכוח של מה? של הנהגת המציאות על פי רצונו יתברך. כמו שכיסא הכבוד זה הנהגה שכלית, כך אומר לנו הרב קוק, כן? הנהגה שכלית של הקדוש ברוך הוא, הנהגה שכלית גבוהה מאוד, ממילא הנשמה היא ספוגה, גם בכוח של טהרה וניקיון, אבל לא פחות מזה היא ספוגה במה? בכוח של הנהגה. כלומר, כשאנחנו מזהים את נשמתנו, אנחנו צריכים לדעת שמשם אנחנו יונקים גם את מושגי האמת, אבל גם את כוח ההנהגה. אנחנו יכולים לחיות על פי האמת. זה דבר מופלא. שמענו פה דבר נהדר. הנשמה היא לא רק ספוגה במושגי אמת מוחלטים אובייקטיביים. היא גם ספוגה בכוח של הנהגה. היא מקבלת מהקדוש ברוך הוא כוח להנהיג את המציאות. אברהם אבינו, הוא מנהיג את המציאות. הוא לא רק יושב במגדלי שן של הרגשות אמיתיות. כן? לא, הוא גם מנהיג את המציאות על פי האמת הזו. דבר גדול. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. אלו ארבעת קווי האופי, או המכנה המשותף של ארבעתם, שאנחנו צריכים לדעת ביחס לנשמתנו. כל זה שוכן בתוכנו. כל זה שוכן בתוכנו. נמצא בתוכנו. כן? כל הגודל הזה, כל התארה הזו, כל הניקיון הזה נמצא בתוכנו. עכשיו, אחרי שביררנו, כן? את הרמה המופלאה הזאת, אדם עכשיו צריך להתחיל לבדוק איך הוא מתנהג בחיים. האם חייו ההרגשיים, חיי הרגש, האם חיי השכל, חיי המידות, חיי המעשה שלו, האם הם באמת, או באיזה מידה הם יונקים מהאמת הזאת? זה הבדיקה. נמשיך. יש איזו שאלה לבירור, מי שרוצה להעיר משהו, זה מאוד חשוב, כי אנחנו לא קוראים פה עכשיו כותרת בעיתון מעריב, ולא יודעות אחרונות, זה, כן? אז כמה שיותר אנחנו, איך אומרים, נעיר את הערותינו ונביע את קשיינו, אז כך נוכל לברר את המושגים האלה יותר. מה אתה רוצה? כן, בבקשה. רק רגע, יש לי הודעה חשובה, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורו. כן, בבקשה. יש יתרון שמה? יש יתרון, מה אמרת? אם כך יש? אתה אומר, כן, כן, קיוויתי שהדברים שאני אומר הם לא גורמים לשיכרון ולא מיין. כי באמת הדברים הם טיפה גבוהים, נכון? אבל אתה אומר, אתה משמח אותי אגב, אתה אומר שיש יתרון לצורת ההסברה הזו, שאפשר עוד להבין משהו, אפשר להבין משהו מזה. אני שמח מאוד. יופי. מצוין, מצוין, מצוין. טוב, נחזור למשפט הזה. הנשמה נבראת ממקום רוח הקודש הנאמר ויפח באפיו נשמת חיים, וכל מן דנפח מדילי נפח, כל מי שנופח מתוכו הוא נופח. ממילא אם כתוב ויפח באפיו נשמת חיים, זה מה שאמרנו, כן? זה אומר שנשמתנו בעצם היא נאצלת מאיתו יתברך, כי כל מי שנופח מתוכו הוא נופח, כן? חלק מעצמותו, חלק מעצמותו, כן? עשה לנו החייאה. ויפח באפיו נשמת חיים, ונחצבה ממקום טהרה, ונבראת מזוהר העליון, מקומות מאוד מאוד גבוהים, וראשיתיים, מכיסא הכבוד. ואין למעלה, במקום קודש הקודש, קודשי הקודשים, אתם רואים? הוא מסכם את כל המושגים האלו וקורא להם במילה אחת, קודשי הקודשים, מקום מאוד פנימי. קודש הקודשים בבית המקדש, זה מקום שרק כהן יכול להיכנס פעם אחת בשנה, כן? ויום הכיפורים. כל שאר פעולותיו זה בעצם לפנים בפרוכת, לפנים מן הפרוכת. אבל קודש הקודשים עצמו זה מקום שלא הורשה אדם להיכנס לשם, וגם כהן גדול נכנס לשם רק ביום הכיפורים. מראה לנו שזו בחינה מאוד מאוד פנימית ונעלמת, שהכניסה אליה דורשת הרבה מאוד הכשרה. אבל זה, שהוא מדבר על נשמתנו, איך הוא קורא לה בעצם? קודש קודשים. וואו. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. זאת אומרת, ההתוודאות לנשמתנו, היא אמורה להוציא מאיתנו קריאה לא פחות נלהבת ונרגשת, מאשר יעקב קרא, כאשר הוא היה בבית אל, וזכה לחלום הסולם. חלום הסולם בעצם מה הוא קיפל בתוכו? הוא קיפל בתוכו את כל הידיעה העליונה, כן? של כל ההיסטוריה כולה, של העבר, של ההווה ושל העתיד. כמו שנראה בהמשך, שזה המשמעות של הביטוי, אהיה אשר אהיה, שזה חיבור של כל הזמנים. כלומר, הנשמה שלנו, פלא פלאים, היא קודש קודשים. כן? היא מסוגלת להשקיף על המציאות בהשקפה של סולם, חלום סולם, של אהיה אשר אהיה, של רוח הקודש. מדהים. זאת אומרת, שאדם יודע את ייחוסו, כותב הרבנו יונה, שאחד הדרכים כדי שאדם לא יחטא, מהי? יזכור ייחוס אבותיו. הייתי לפני שבוע בכינוס של המשפחה שלנו מצד אמי, סיפרתי לכם אולי בשבוע שעבר, הזכרתי, מצד אמי אנחנו תולדנו, מצד אם אמי, כן? סבתי מצד אמי, אנחנו משפחת תולדנו. אז היינו בכינוס משפחתי של הענף של תולדנו. בוא הנה, הרב תולדנו במקנס, ואם אתה כבר התחברת לרב תולדנו, לא יש בכלל מגילת יוחסין שהולכת עוד אחורה ואחורה. בוא הנה, אתה ממשפחת תולדנו, שהם קושרים לאיזה רב גדול ועצום צדיק, והוא מקושר לאבות אבותיו, שהיו צדיקים עצומים וגדולים, ואתה יושב כאן, בדור הזה, כן? יושב כאן בדור הזה, אוכל ושותה, אבל רק כשאתה זוכר מאיפה באת, אתה כבר לא יכול ולשתות כמו עם הארץ. אתה כבר לא יכול להתנהג כמו איזה... אתה לא יכול... אתה מקושר? אותו דבר אני אומר פה. תראו, יש לנו ייחוס. כלומר, אנחנו בעלי גוף, אבל צריך לזכור שבתוך הגוף הזה שוכנת נשמה. הייחוס של הגוף הזה, זה בעצם לנשמה. ההתנהגות היא אחרת לגמרי. מה השעה עכשיו? השעון שם כבר מזמן, לא בעניינים. מה? 20. כן? אז הנה הייחוס שלנו. קדוש שרוי בקרבנו. ממקום קודש קודשים. אז כתוב ככה. כי באמת המדרגה הזו, כדי שאנחנו באמת נזכה למדרגה הזו, זה תלוי בתהליך ארוך של הכרה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ברא אותנו בגוף ונשמה ודעת, שכל, או כוח בחירה. כוח הבחירה מאפשר לנו בכל רגע נתון לבחור בין הנשמה לבין הגוף. כן? ואם לא נבחר בכך, כי בכל הפער ביניהם, או הפירוד ביניהם, יונצח וימשך. זה דבר מוזר. אגב, זה אחד מהניסים שהקדוש ברוך הוא עשה. אחד מהניסים הגדולים זה עצם העובדה שיש מציאות, או יש נברא כמו אדם, שיכול לבחור ברע. בדיוק מה שאתה אמרת פה. איך יכול להיות שהנשמה עם כל גדולתה, היא לא מציפה את הגוף ברגע אחד, כן? ומקדשת אותו לנצח נצחים. זה בעצמו נס. שהקדוש ברוך הוא מיעט את כוחו, מיעט את כוחו, כן? זה מה שנקרא. כן? טוב, מיעט את כוחו, ובעצם, במקום הזה שהוא מיעט את כוחו, הוא נתן מקום לבחירה חופשית. שיש לי אפשרות לבחור בטוב, או לבחור ברע. זה כשלעצמו נס, שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ממלא כל דבר ודבר, ומלוא כל הארץ כבודו. איך יכול להיות שהוא יצר מציאות ששם השקר יכול להתגלות, שאדם יכול לגנוב, לגזול, לחמוד, זה פלא עצום, זה נס כשלעצמו. אלא מה? הוא יצר את המציאות באופן הזה כדי לאפשר לאדם לפעול בתוכה. וזה פעולת הבחירה. שאדם הוא בהסכמתו ורצונו, כן? לא ייתן מקום ביטוי לרע. ייתן מקום ביטוי לטוב. זה שייך לסוד אלוקי. הוא לבדו יודע מדוע כך הוא יצר את המציאות, אבל אנחנו נמצאים בלב ליבה של מציאות הבחירה החופשית, שעושה אותנו להרבה יותר אחראים, אגב, שאנחנו מבינים את האחריות שלנו. אם אנחנו לא נפעל נכון באמצעות הבחירה החופשית, אנחנו מנציחים את הפירוד שבין גוף לנשמה. בסדר? כן, עבודה מאוד אחראית. כן, סליחה.
קצת קשור, כן. שהבד יפער מסעינו, אז איך זה שחומים מרגישים כאילו שתף כתבה להתאר, אז מגיעים כל המניעות?
זה בעצמו הסיוע. המניעות האלו בעצמם הם הם הסיוע. כי אלמלא היו באים המניעות האלו, לא היה מתברר לך עד כמה הרצון הטוב שלך הוא עמוק. כן? מה שנקרא בלשון רבי נחמן, המניעות הם בשביל החשק. המניעות בשביל החשק. המניעה, המניעה. בעצם המניעה מניעה אותך. כך מסביר הרב קוק, אנחנו למדנו את זה קצת בחבורה של שעה 12. כן? כנפי רוח, בספר כנפי רוח. הוא מסביר שכל המניעות בעצם באות לגלות מימד פנימי ועמוק יותר של הרצון הטוב. אז אני חושב שהמניעות דווקא הן מסייעות לנו. כן, אז אתה שואל, כן, אם זה ככה, אם זה ככה, אז תלוי בבחירתנו הטובה, וכאשר אנחנו בוחרים בטוב, אנחנו מגלים את הטוב. אז למה כאשר אני בוחר בטוב, פתאום באות לי הרבה מניעות? אז קודם כל, מעצם המניעות, אתה צריך לדעת שאתה בדרך, כי אחרת המניעות לא היו מתנפלות עליך. כן, שאתה לא רוצה בטוב, יצר הרע הוא רגוע ושקט. כשאתה רוצה בטוב, פתאום הוא מתעורר. וזה בשבילך סימן שאתה בדרך הטובה. אז אדרבה, תגביר כוח, תעביר הילוך. זה סימן טוב, זה סימן טוב. ואין למעלה, במקום קודשי הקודשים, שקר, אלא הכל אמת, שנאמר והשם אלוקים אמת. אין למעלה במקום קודשי הקודשים שקר, כי הכל אמת. אז מה זה שקר בעצם לפי זה? לפי זה יוצא ששקר זה האופן הפירודי שהמציאות נקלטת לעינינו. שקר זה כל תפיסה, הרי אמרנו מקודם מה זה האמת, סימני העיקר של האמת, יחס מחבר. מה זה שקר? יחס מפריד. שאתה תופס את הכוס הזו בפני עצמה, ואתה לא מבין שהיא בעצם נוצרה מהרבה הרבה דברים שהתחברו יחד. התפיסה הזו היא שקרית. היא תפיסה שקרית. כלומר, שאתה תופס דבר לעצמו, אתה תופס את הכיסא הזה, אבל אתה לא רואה את הכיסא הזה במכלול החדר. ואת החדר במכלול הישיבה. הישיבה במכלול בתי השכונה. ובתי השכונה מכלול העיר כולה, וכן הלאה וכן הלאה. הזום אאוט הזה, שאתה לא עושה את הזום אאוט, לראות איך הפרט המסוים שאותו אתה חווה כרגע, הוא חלק ממכלול שלם. וזה לא משנה אם זה כיסא, וזה לא משנה אם זה כוח. השכל שבתוכך, אתה לא מבין שהשכל הוא סך הכל כוח אחד מכל הכוחות כולם. וכן הלאה וכן הלאה. כל תפיסה כזו שהיא מדגישה פרט מסוים על חשבון התפיסה האורגנית של המציאות, זה שקר. יש רמות שונות של שקר. אגב, עם הידיעה השקרית שהכיסא הוא רק כיסא בפני עצמו, אפשר מאוד ליהנות. אפשר לשבת על הכיסא ולהרגיש נוח, כן? אבל זה שקר, אתה לא תופס אותו במכלול. אבל אפשר ליהנות, למה לא? כן? למה לא? גם תפיסה שקרית יכולה לתת לאדם סוגי הנאות. אדם אוכל, ועכשיו הוא מחליט ליהנות רק מהטעם של המאכל, ולא לתפוס את האכילה כחלק ממכלול, כמו שאמרנו. הוא יכול ליהנות מעצם האכילה, אבל מה המחיר? מה המחיר כאשר אנחנו נהנים מחלקיות של אמת? מה המחיר מאכילה שלא מחוברת למקורה? המחיר הוא התגברות אולי תאוות האכילה, כן? או נפילה בחומרנות, כן? וכן הלאה וכן הלאה. יש מחיר לשימוש בהנאות חלקיות. יש מחיר. אבל זה השקר. במקום קודש הקודשים, אין שקר. למה? כי שם הכל נשקף בצורה לגמרי אחדותית, רבותיי. כן? אין שם שקר. ככל שאנחנו יורדים אל העולמות התחתוניים, שם השקר מתחיל לתפוס מקומו בהכרה האנושית. שם אנחנו מתחילים להפריד ולקרוע את הדברים ממקורם. תסתכלו על עץ. עץ יש לו הרבה ענפים, נכון? הרבה מאוד ענפים. אבל תגידו לי, אתם ראיתם פעם שהעץ נותן את הפרי. האם אחד הענפים באופן מוזר פתאום נותן אפרסק במקום שסק, וענף אחר נותן שסק? ראיתם? ענף אחד נותן פתאום תפוזים. ענף אחד נותן אפרסק. לא ראינו. למה לא ראינו את זה? כי כל הענפים האלה, למרות היותם נפרדים ורבים, לאן הם מחוברים? לשורש העץ. ובשורש העץ מה כתוב? אפרסק. כל הענפים קנועים לחלוטין. קנועים. זאת אומרת, למרות שבעץ יש ענפים, הם קשורים לשורש. לכן מתגלה אחדות מופלאה בין הענפים לשורש. אבל מה קורה אצל האדם? כאשר מתגלה האדם בצורתו הפיזית, הענפים מתחילים להתרחק מן השורש. לא מצד האמת. מצד האמת הם קשורים לשם. מצד האמת הם קשורים לשם. אבל מכיוון שיש בחירה חופשית, נראה כאילו הענפים נפרדים מן השורש. והאדם צריך להתחיל לחבר אותם. את כל הענפים, את כל כוחות החיים הנפרדים שלך. עכשיו אתה צריך לחבר אותם באמצעות תורה ומצוות. וזה אברהם אבינו. שקראו עליו את הפסוק, איזה פסוק קראו עליו משיר השירים? אחות לנו קטנה. זה אברהם אבינו. למה נקרא אחות? מישהו זוכר את המדרש? למה הוא נקרא אחות? שהיה מאחה ומחבר קראי עולם, או שמיים וארץ בשביל המדרש. זה היה עבודתו של אברהם אבינו כל היום. הוא ראה רוח? אולי נעבוד את הרוח? אולי זה האלוהים? לא. הרוח היא תופעה וגילוי של האלוקות. הוא בירר. סגר את הבסטה עם הרוח. אחרי זה הלך לאש. אחרי זה הלך לאש. ולמים, ולאפר, ולשמש, ולירח, חיבר את הכל למקור. זה מה שהוא עושה. זה הייתה עיקר העבודה שלו נגד עובדי אלילים. עובדי אלילים, מה הם עשו? הם ראו ענף או איזה גילוי פרטי מסוים בבריאה, אופ, התחילו לעבוד אותו. שבר להם את האליל. שבר את האליל. מה זאת אומרת שבר? מה זאת אומרת לשבור אליל? לשבור אליל זה לשבור את ה... את הקשיחות הפרטית, כן? מה נשבור? אתה שובר דבר, כן? הם עשו אליל. הם לקחו את הפרט המסוים הזה והספחו אותו לפסל, למשהו מחוטב מאוד. הוא שבר להם את הצורה. בזה שהוא שובר את הצורה, הוא מאפשר לאותו פרט מה לעשות? להתחבר למכלול. אבל ברגע שאתה לא שובר דבר, אתה לא מאפשר לו, כן? שבירתם היא טהרתם. ברגע שכלי חרס, ברגע שנשברו, הם ניתרים. ברגע שמתבטל ההגדרה הפרטית שלו, ממילא יכול להשתייך להגדרה יותר כללית, נכון? יפה. כן. ברגע שאתה שובר את הפסל, אתה גורם לאותו שמש, עכשיו להיות מה? חלק ממכלול של... אתה לא מוציא אותה מן הכלל. זה יסוד שבירת האלילים של אברהם אבינו. עכשיו תחשבו על זה במונחים של עבודת המוסר. לפעמים אנחנו מרגישים, קוראים לזה גאווה, אתה מרגיש יותר מדי. מה זה שבירת הלב? שאתה שובר את הגאווה ואז אתה מסוגל להתחבר לזולת, נכון? זה בדיוק אותו עניין של שבירת אלילים. אבל אם אתה כמו פסל, או פסל, אתה לא יכול להתחבר לזולת. עכשיו אתה במצב שאתה לא יכול להתחבר. אתה מבין? אתה לא יכול להתחבר. אין נקודת חיבור. אתה קשיח מדי. אתה פסלי מדי. זה הרעיון של שבירת האלילים בעבודת המוסר של האדם, שבירת הגאווה או שבירת המידות בכלל, שעל ידי השבירה אנחנו מאפשרים למעשה התקללות. מה השעה עכשיו? 10:11. מה? כן. בסדר, זה ברור פחות או יותר? כן. ירמי, מה רצית לשאול? בבקשה.
רציתי להגיד שאתה פה הכנסת אותי בכל אופן למצב לעלות בסולם, זה לא פשוט.
זה מאתגר.
זה מאוד מאתגר.
לעלות בסולם מהענפים אל השורש וליצור את החיבור. נכון. צריך לזה רמת הכרה, צריך לזה לימוד, צריך להיפגש עם תכנים לימודיים, צריך להיפגש עם תכנים לימודיים שבעצם טבעם הם מחברים כל הזמן. מפה אנחנו מבינים שיש חשיבות עצומה ללמוד טקסטים שיסוד החיבור הוא מאוד בולט ודומיננטי בהם. יש טקסטים ש... תראה, כל הטקסטים שנמצאים בארון הספרים, כל הטקסטים שנמצאים בארון הספרים היהודיים, אין שום ספק שהם שייכים לתורת החיבור. אבל גם בזה יש מדרגות. יש מדרגות. יש מדרגות בטקסטים, יש מדרגות בקודש. יש ספרים שבעצם קריאתם אתה מרגיש את החיבור קורה ממילא. ויש ספרים שאתה מרגיש יותר גישה יותר, לא הייתי קורא לזה פירודית, אבל גישה שמדגישה יותר מדי את החילוקים בין דבר ודבר ופחות את ההתאחדות. יש סגנונות מוסר של ספרי מוסר שבעצם קריאתם אתה קולט איזו אווירה של דין יותר. ויש טקסטים שאתה פוגש אווירה של חסד שיותר מחבר, יותר מחבר. אתה יוצא מהקריאה עם הרגשה של שלום, הרמוניה, יותר. וזה חשוב מאוד להבין את החילוקים ואת ההבדלות שיש בין כתבים שונים בתוך ארון הספרים היהודי, במיוחד בדורנו. בדורנו תורת החיבור והאחדות היא צריכה לשאת אופי שונה, כן? אופי שונה. אז ברוך השם, אני אומר, אתה קורא ספר באורות הקודש, אתה קורא אורות התשובה, אתה קורא את הרב קוק בכלל, אתה פשוט תובל ב-40 שאה של אחדות. 40 שאה. לא אומר, יש דברים גבוהים מאוד וכן הלאה, כמו שאמרנו, לא תמיד אנחנו שם. אבל האווירה, האווירה זה אוהל חמצן. אתה סוגר את הספר אחרי שאתה קורא בו, אתה מרגיש שאתה רוצה להיות טוב יותר, להיות אחדותי יותר. לא, 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 לא להפריע את מהלך האחדות של, של המציאות, כן? לא להפריע, לא להפריע. אני לא אומר שאתה מתוקן כבר. אבל יש, כן, זה חשוב, חשוב. אתם מבינים? עצם הקריאה. עצם הקריאה היא גורמת, וליבי רחש דבר טוב. אתה מרגיש שזה רחש פנימי של טוב. אתה מרגיש שזה התעוררות של טוב. שעדיין לתרגם אותה למעשים יש עוד הרבה הרבה שלבים. אבל משהו טוב מתעורר בך. עם ההתעוררות הזו, עכשיו תלך ללמוד ספר מוסר וכו' וכו' וכו'. כן? אבל עצם הקריאה, אתה כבר מרגיש, הנשמה מפרפרת בפנים. היא מצביעה על קיומה. כן? היא מודיעה על קיומה. כן? אתה קורא את הדבר, אתה מרגיש שבתוכו, כאילו הספר, כאילו הוא הושיט יד אל תוך הנשמה, שלח דודי ידו. אל החור ומאי המו עליי. כשאתה קורא את הספר הזה, הספרים האלה, הספרות מהסוג הזה, אתה מרגיש כאילו דודי שלח ידו אל החור והנשמה הומה. היא מתרגשת. היא מתרגשת. ואתה קולט את ההתרגשות הזו. צריך מאוד להיזהר שהנשמה לא תתפרץ אל תוך המציאות שלך. צריך לזכור שאתה בעל גוף ואתה בעל כמה הרגלים שליליים וצריך לתקן אותם לאט לאט. אבל עצם ההתרגשות והפעימה הפנימית הזאת זה דבר נפלא. זה מה שגורם לנו להכיר את הייחוס שלנו לנשמתנו. דיברנו על הייחוס, כן? דיברנו על ייחוס, כן? שידע ייחוס אבותיו וכו'. זה גורם לנו לדעת שיש בתוכנו נשמה. הפרפור הזה הוא בא ממקום מאוד מאוד טהור. ממקום רוח הקודש, מכיסא הכבוד, מזוהר העליון. אתה כבר יודע שקדוש שרוי בקרבך. ועכשיו מתחיל איזשהו תהליך של תיווך. בין אותה נשמה, לבין המידות שלי, לבין המעשים שלי. עבודת התיווך זה נקרא עבודת המוסר. בסדר. בסדר. אבל זה נפלא. מה יש? אנחנו מתרגשים מזה. זה יופי. כן? ואין למעלה, במקום קודשי הקודשים, שקר. אין שם חלקיות. אין שם עמידה על רגל אחת. לשקר אין רגליים. תסתכלו על המילה שקר. בכתיבת ספר תורה. אין להם רגליים. השין, יש לה שפיץ בקצה. הקוף, ודאי. וגם הרש. אין רגליים. עומד על רגל אחת. אנחנו נבין יותר מאוחר גם, היום כבר עזל זמננו, אנחנו נבין יותר מאוחר מה זה נקרא לעמוד על רגל אחת. אבל השקר, אפילו בכתיבה שלו הגרפית, הגרפית של ספר תורה, אתם רואים שאין לו רגליים לעומת האמת שהיא מאוד רחבה. א', מ' ות'. אין לו רגליים. או שהוא עומד על רגל אחת, להראות שבעצם, מה זה רגל אחת? עבודת אלילים. רגל אחת, זה לעמוד על פרט אחד בודד. אין את המכלול. נקודה אחת בודדת. וגם שקר, שימו לב, לעומת אמת. אמת זה כל אותיות א' ב', נכון? א', אות ראשונה. מ', אות אמצעית. תו, אות אחרונה. האמת היא כוללת, דיברנו על זה. כן? מכלול. לעומת השקר, שיש לו רגל אחד, שהוא רק פרטים, וגם בכתיבתו, שימו לב, זה אותיות סמוכות זו לזו, והן מבולבלות. כן? כן? לא קוף רש שינטף, אלא השין קפצה, כן? אז רואים שאין סדר, וגם זה עומד רגל אחד. כן? מעניין. מי שיחכים אותנו, למה שקר זה אותיות הסופיות של סוף א' ב' ולא של ההתחלה, כן? אולי אפשר להגיד, למה זה לא ש... לפחות אולי השקר היה אותיות של ההתחלה. אז למה זה באמת השקר זה אותיות הסוף? הקצה, מה אתם אומרים? כי באמת השקר הוא לא יונק מהראשית בכלל.
כן?
מה?
אין שורשים, אין
בפיר. הוא לא קרוב לאלף, הוא כל כך רחוק מהאלף, מאלופו של עולם, מהראשית. מה? זה לא עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים לעצור. ואנחנו נדבר על זה. יש לנו הרבה זמן לדבר על האמת. זה שער קצת ארוך, אבל חשוב מאוד לברר. לאט לאט, לאט לאט. הגענו לנקודה, אם כן, נוכל לעצור. כן, והשם אלוק... כן, הגענו פה לסוף עניין. פעם בה נמשיך, כי כתיב. אהיה אשר אהיה. אנחנו נלמד קצת על עניין של אהיה אשר אהיה. כל טוב.